שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש לנבוכי הדור. תודה. מעת רבנו אור האורות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכותו יגן עלינו. אמן. ואנחנו הגענו בשעה טובה. אני חושב שאנחנו הגענו ל...
88
כן, למה כמובן? ברוך אתה אדוני, כאילו אני מלך העולם שהכל יבוא. התלבטתי היום אם צריך להגיד תחנון או לא אמר להגיד תחנון. ולחג אסיג. אז לא ידעתי מה... טוב, לא היה אף אחד מהעדה האתיופית בבית כנסת, אז אמרתי בכל זאת, תחנון. אבל אני שמעתי שבסיג צמים. כן. כן, אז למה... אבל כולם צמים היום או ש... קצת פחות, נכון? כן. אפשר להגיד, יהי רצון כאילו צמתי. טוב. עמוד 188, פרק ל"ח. מתוך מיעוט הלימוד ביסודי התורה, בעמקי המוסר וחוכמת דת קודש. באה אלינו הצרה הזאת, מה שנמצאו אנשים שהם בטבעם בעלי מוסר טבעי באופן הגון, והם בועטים בתורה ובאמונה ונעשים בין המארסים את קדושת השם יתברך מישראל. למשל, היה יהודי אחד, השופט חיים כהן, שהיה סגן נשיא בית המשפט העליון. הוא היה דתל"ש. אמנם הוא קיבל סמיכה לרבנות מאת הרב קוק בעצמו, שזה לא דבר קטן, אבל הוא עזב. ושאלו אותו פעם מה גרם לו לעזיבה. הוא אמר, הוא התחיל לעבוד כעורך דין, והוא טיפל בתיקים של דתיים. אז זה עשה לו משבר כזה. אז לכאורה, נכון, התורה אין מטרתה לעשות אותנו מוסריים, זה דבר ידוע. אבל זה גם ידוע שאי אפשר ללמוד תורה בלי להיות מוסרי תחילה. ומאחר ואנשים לא למדו את התורה בכל עומקה, ולא הרגישו קשר מחייב בין מוסריות לבין תורה, אז יצא שאנשים בעלי חוש מוסרי מואסים בתורה. לפני יומיים זכיתי להיות במקום קדוש שנקרא אוטובוס בירושלים, והיו שם ילדים שהשתוללו ועשו שטויות. כשהם ירדו, אמרה אישה אחת, אני חשבתי שילדים דתיים יותר מנומסים, אז יש להם יותר דרך ארץ, ואני רואה שזה לא. אז אחד שם חרדי אמר לה, הם לא דתיים, זה תחפושת. יפה. טוב. אבל בכל מקרה, יש... טוב, אני חושב שלא צריך להגזים עם ילדים. ילדים עושים שטויות בכל מקום בעולם. אבל, אומר כאן הרב, מתוך מיעוט הלימוד ביסודי התורה, בעמקי המוסר וחוכמת דת קודש, באה אלינו הצרה הזאת, מה שימצאו אנשים שמטבעם בעלי מוסר טבעי באופן הגון, והם בועטים בתורה ובאמונה, ונעשים בין המהרסים את קדושת השם יתברך מישראל. האמת היא שלפעמים גם דתיים אומרים, אני ראיתי שיש חילונים מוסריים, וזה מפריע להם. כי, למה? כי זה נובע מאיזושהי טעות בסיסית בהגדרת התורה. המחשבה שהמוסר תלוי בתורה, זה לא נכון. אבל ברגע שחושבים שהמוסר תלוי בתורה, אז המציאות תופחת על פני האנשים, ואז הם מגלים שאולי זה לא נכון, אז אולי לא צריך תורה, כיוון שאפשר להיות מוסרי גם בלי תורה. וזה נכון, אפשר להיות מוסרי בלי תורה, והתורה יש לה תפקידים נוספים. כן, מה אתה אומר? בוודאי, יכולה להיות סתירה בין המוסר לבין התורה. ואז השאלה מה עושים? יש תשובות לזה, אבל... נאמר ככה, יש, אפשר לומר, שלוש אפשרויות. או שהמוסר והתורה מתאימים, או שהם לא מתאימים, ואז צריך לבחור בין זה לזה, או שהם מתאימים, אבל אתה לא רואה איך. בסדר? ואז אם נלך לפי האפשרות השלישית, זה דורש מאיתנו להעמיק, כי יכול להיות שמה שאדם אומר בשם התורה, איננו מה שהתורה אומרת, ומה שאדם אומר בשם המוסר, איננו באמת מה שהמוסר אומר. ואז הפער בין שני הנתיבים הולך ומצטמצם. בסדר? טוב.
יש דוגמה
כן, למשל, דיני צניעות. כן, הרב קוק מביא את זה במוסר אביך, שלפי המוסר הטבעי היה צריך להיות שמערכת היחסים בין בני שני מינים היא תהיה זהה למערכת היחסים בין בני אותו מין. אבל יש ערך נוסף שמצטרף לזה, וזה ערך הצניעות, ולכן הדבר הזה מעכב את הערך של היחס הישיר בין בני המינים. הנה דוגמה. זה סתירה. למשל, הגמרא אומרת, לא לדרוש בשלום אישה. דרישת שלום זה דבר טוב. זה מוסיף אהבה ואחווה ושלום וריאות בעולם. אומרת, לא, אל תדרוש. אז יש פה איזו סתירה, לא? אלא בי על ערך הצניעות. כן? בסדר, אז כבר אתה מתחיל ליישב. כן? למשל, יש דוגמה... לפעמים ששני ערכים סותרים זה את זה, לא ניתנים להתממש ביחד, אז יש סיטואציות שונות. דוגמה, יש ערך של הרכוש. כן, זה אחד מהיסודות של החברה האנושית, שבני אדם יש להם זכות קניין. קניתי משהו, הוא שלי, הוא לא שלך. מצד שני, יש גם מה שנקרא יסוד הקומונה. שכל הרכוש שבעולם בעצם שייך לכל האנושות. זה מה שהמרקסיסטים קוראים לו הקומוניזם הקדום, הפרימיטיבי. כלומר, לפני שהחברה התארגנה בצורה הקפיטליסטית, היה הקומוניזם הקדום. אומר הרב קוק, מתי זה בא לידי ביטוי? באבדה. אדם איבד משהו, מישהו מוצא זה שלו. מה עם זה שזה, הוא קנה את זה? כן, אבל עכשיו שהוא התייאש, יאוש קונה, ואז זה חוזר להיות היסוד של הקומונה. בסדר? טוב. אין יאוש בעולם כלל, אבל בפרט כן. טוב, אז איפה היינו? זה מגיע לך. וזה, אני ממשיך לקרוא בפנים. וזה... בא להם, מפני שלפי טבע נפשם, הם צריכים למושגים של מוסר, בריאים ורעננים, כראוי לנפש בריאה, החנונה בכוחות והרגשות נעלות. עכשיו, זה דבר מעניין. מאיפה נובע המוסר בנפש האדם? זה שאלה לא פשוטה, כי היו כאלה שאמרו, האדם הטבעי הוא מוסרי. למשל, רוסו חשב ש... האדם שגדל בג'ונגל, מטבע הדברים יהיה אדם טוב. אז מה מקלקל את האדם? החברה. כן? התרבות מקלקלת. והשאלה האם רוסו היו לו ידיעות מדויקות על מה שקורה בג'ונגל? כנראה שלא. כי בג'ונגל זה חוק הג'ונגל. יש אכזריות עצומה. אז מאיפה הוא בא? אז אם האדם באופן בסיסי הוא... זאב לרעהו, אדם לאדם זאב, אז מאיפה הגיעה ההכרה המוסרית לאדם? אז זאת אומרת, זה כן מהתרבות, אז זה כבר פרויד. פרויד אומר שהאדם באופן טבעי הוא חיית טרף, אבל החברה כופה עליו ערכים תרבותיים, וזה בונה את המוסר האנושי. כי מה שאתה אומר, זה לא מה שהוא אומר. בסדר. עכשיו, אפשר גם לומר מה שאתה אומר, שהנשמה של האדם באופן הדרגתי חודרת לתוך ההכרה. כלומר, אם לפני אלפי שנים ההכרה, הנשמה הייתה במקום מאוד מאוד אתרי גבוה, ולא באה לידי ביטוי בנפש האדם, דרך ההיסטוריה, הנשמה הלכה וחדרה. עד כדי כך שמושגים שהם לא טבעיים נחשבים לטבע. למשל, כיבוד אב ואם. אם אתה עושה קצת פסיכואנליזה, אתה יודע שכל אדם מתנגד לאביו. כן, יש איזה ניגוד מהותי בין הבן לבין האב. אבל היום אומרים, לא לכבד את האבא, זה לא יעלה על הדעת. כן, בגלל שהנשמה כבר חדרה מספיק עמוק בנפש האדם, כדי להרגיל אותנו לזה. בסדר? טוב. אז זה מה שכאן הרב קורא כאן, טבע נפשם. כן, לרב יש הרבה פעמים נטייה רוסואיסטית. לומר שהאדם הטבעי הוא בריא, הוא מוסרי. גם פה זה בא לידי ביטוי. לא. האדם הוא לא מוסרי באופן טבעי, ככה נראה לי. מה נשמה? כן. שיטתם של מי? לא. לפי פרויד, החברה כופה ערכי מוסר בתור שתלטנות. זאת אומרת, זה השלטה תת-מודעת של בעלי היררכיה על הנמוכים. זה בעצם, זה משהו מניפולטיבי. כן, לפי רוסו, זה בא מאיך שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם. טוב, וזה בא להם. אז רוסו אומר שהחברה המתורבתת קלקלה את האדם. כי היא הוציאה אותו מהטבע. כן. זה מה שאני אמרתי. הוא שאל עכשיו על לפי פרויד ולפי רוסו. רגע. פרויד ורוסו אין להם הסבר מה המקור של הנורמות המוסריות. ג'ון סטוארט מיל אומר שזה תועלתי, שכל התנהגות מוסרית, אפילו האידיאליזם היותר טהור, זה בא מאיזושהי תועלתיות נסתרת. טוב, תשאל השאלה, למה לפי ג'ון סטוארט מיל, יש אנשים שמקריבים את חייהם? כן, טוב. וזה בא להם מפני, שלפי טבע נפשם הם צריכים למושגים של מוסר בריאים ורעננים. כראוי לנפש בריאה, החנונה בכוחות והרגשות נעלות. ומתוך שרוב המחזיקים בתורה ויראת השם אינם משתדלים להתרומם, לטעום ממתקה ודובשה של תורה באור דעת השם, שרק על ידה היו מכירים אמיתת גדולת הנפש המושפעת מכוחה של תורה ויראת השם האמיתית, ולא הורגלו כי אם במידה ירודה של יראת העונש, שאין צריך עמה לא עיון מרובה ולא הדרכה של גבורה ועוז של רוממות הנפש. על כן יוצא מזה חילול השם הגדול בעוונותינו הרבים. כלומר, מה בעצם הרב אומר? מה מחזיק את ההתנהגות של רוב הדתיים? פחד. אז אם זה פחד, אז זה לא בונה באדם תפיסה אידיאלית, וזה מביא לזה שהדתיים לא יוצאים ידי חובת המוסר בתהרתו, ולכן אנשים שיש להם הכרה מוסרית גבוהה, מואסים בדת. יראת העונש זה לא עבודת השם, זה עבודת התנור, תנור מספר 5 בגיהנום. כלומר, יש תנור, ואתה מקריב לו קורבנות. כן? זה, הדבר הזה הוא נורא. כן? אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? סיפרו לך, זה לא נקרא שאתה יודע. זה מה שהרב אומר, לא למדו את התורה בכל עומקה. כן. אנשים עם יראת הרוממות יכולים להרחיק. למה? אם יש להם יראת הרוממות, הם יהיו מוסריים. כן, אבל מי זה השם שלו? מי זה אלוהים שאותו הוא מצייר? הוא מצייר לעצמו אלוהים נמוך. כן, שרוצה כבוד, שמשתמש באיזה כוח מניפולטיבי של אנשי דת כדי לעשות כסף. מה?
הבעיה באדם הדתי
חושב על עצמו, אז הוא כבר לא אידיאליסט. בעל העירת הרוממות, הוא חושב על העולם כולו. הוא רוצה בהטבת הכל. הוא לא רוצה להתקרב לשם, הוא רוצה שהכל יתקרב אל השם. בסדר? אז זה ההבדל. כלומר, איך היה אומר הרב צבי יהודה? באלוהים הזה גם אני כופר. לא יודע, לא יודע, זה לא... יש, איך אומרים? יש מדרגות. כן, כפי שהיו רגילים בישיבת מרכז הרב, על כל שאלה היו עונים אחת משתי התשובות. או יש מדרגות, או הנה חינמי. תחליט מה שאתה רוצה. טוב. שאותם בעלי ההרגשה הטבעיים, שמעצמם לא התנדבו כל כך לעמול בתורה, עד שיכירו רוממות ערך המוסר הנשגב והמלא גבורה וקדושה ואור עולם, היוצא דווקא על פי התורה והאמונה השלמה, ראויה לכל איש חכם באמת, היודע להתפאר בתורת אמת ובשם השם אלוהי ישראל שנקרא עלינו. כלומר, הוא כאן עכשיו הרב נותן ביקורת על המוסריים החילונים, שהם לא תרחו להתעמק במה שהתורה אומרת. הם יסתפקו במה שהם רואים אצל הדתיים, אבל לא יתעמקו בדברי תורה. כן. נכון. אז לפחות הם מוסריים. זה כמו שהרמב״ם אומר לגבי אלה שצוחקים על חז"ל בגלל האגדות התמוהות. אז הוא אומר, לפחות הם שמרו על השכל שלהם. אז זה הם לא בסדר שהם תוקפים אנשים צדיקים וחכמים, אבל לפחות הם שמרו על שכלם. כן. אותם האנשים רואים את הצד השלילי שיש במוסר הנמוך, שאינו כי משום יראת העונש ואהבת השכר, כשאינה מתעלה למה שהוא רם ונשגב ממנו, שהוא כוח העבודה מאהבה, שאינו בא כי אם לפי מידת הידיעה בא בלימוד של קביעות ועשירות רבה במקצועות השונים של תורת המוסר והיראה, שאי אפשר כלל להימצא מבלעדי לימוד בסדר נכון, למגרס תחילה בבקיאות מלמטה למעלה, ואחר כך למסבר, בעומק עיון ודעה שלמה. כלומר, אותם האנשים רואים רק את השלילה שיש בדתיות הנמוכה. אגב, בספר מוסר אביך, בערך אמונה, הרב קוק מרבה ללמד זכות על המאמינים הקטנים. כן, איך כתוב? יש פה מוסר אביך במקרה? יש, אתה רואה פה החמישייה. יפה. תודה. אז במוסר אביך, בערך אמונה, הוא אומר, רגע, לא להלחיץ אותי בבקשה. יש, לפעמים, הצד החיצון שבאמונה, יש שהוא מתגלה בצורה נלעגה. כלומר, משהו מצחיק, זה נלעג. ומכל מקום, אור השם שוכן בה. כלומר, אל תזלזל. לפעמים זה מה שמחזיק את האנשים. מקומות נלעגים לעיני בני אדם, ישנם בכל הטבע והמציאות. אבל אין הלעג בה, כי מקוצר ראות וממיעוט ההשגה של הסיגוב, שיש בכל דבר קטן וגדול יחד. כלומר, יש הרבה דברים קטנטנים, מצחיקים, אבל השורש שלהם הוא גבוה. לכן אין מה ללעוג. בערך אמונה, במידות ראייה, ערך אמונה, פסקה י'ט. על כן, ביות אותם בעלי הכישרון העומדים מחוץ, ולא נכנסו בעמלה של תורה, כשהם רואים את הציורים הנמצאים אצל רוב היראים, והינם שפלים ומטושטשים, ואורח החיים היוצא מתמציתם הוא חושך ואופל, ומלא שגיאות וחלישות כוח, הם נמהרים לחתוך שזאת היא תורת הדת, וזהו מעמד האמונה. זוכר, יש בזיכרונות של מושל ירושלים הבריטי, סטורז. סטורז היה המושל של ירושלים בתקופה הבריטית. הוא היה אנטישמי אגב. אז הוא מספר על היחסים שלו עם הרבנים. עוד מעניין. הוא מדבר שם על שלושה רבנים. הוא אומר, יש אחד, הרב יעקב מאיר, הוא היה בסדר, כן? זה היה הראשון לציון דאז, הרב הראשי של הספרדים, הוא בסדר, הוא היה לבנטיני לבוש בבגדי זהב וכו', כמו שצריך, זה לא עושה בעיה יותר מדי. היה אחד, קוק, זה הוא היה ממש מעצבן. למה? הוא היה כל דבריו כמדבר מפי הגבורה. היא באה בתביעות ודרישות, אי אפשר ככה לשלוט, כשמישהו נותן לך כל הזמן מוסר. והיה אחד שלישי, הרב זוננפלד, הוא היה בסדר כי הוא חי תחת השטריימל שלו, בחיים אפורים וקטנים, שכל מה שמעניין את חסידיו, זה להמשיך באורח חייהם, ושיניחו להם בשקט. כן, זה מעניין, כלומר, האנטישמי הזה כנראה תפס בדיוק על מה מדובר. כן, טוב. זה שהוא אנטישמי, זה באמת לא בסדר. הלאה. אז זה מה שכן הרב אומר. הבעלי המוסר הגבוה והחוש של בעלי הכישרון האלה, זה שהם רואים את החיים הדתיים בצורתם הנלעגה והמוקטנת, והם משוכנעים שזה יראת שמיים. כן, פעם באיזה בית ספר חילוני באילת, ביקשו מהתלמידים לצייר כל מיני דמויות. אחת הדמויות, הם צריכים לצייר יהודי. אז מה הם ציירו? חרדי. זאת אומרת שזה החינוך שלהם נכשל. כלומר, אתה בבית ספר חילוני, ומה זה היהודי בשבילך? זה לא אתה. כן, יש... אבל זה מעניין, מה הם חושבים להיות היהודי? כן. אז על כן הם מתנערים, כן, כלומר, הם נמהרים לחתוך שזאת היא תורת הדת, וזהו מעמד האמונה, על כן. הם מתנערים ללחום על כל קודש, ולהחליט השגיאה הנוראה, שצריך לחפש אחרי אידיאלים אחרים שהם חוץ מאורה של תורה, כלומר, בעצם הם אומרים, אתה מחפש אידיאלים, לא בבית המדרש, יש מחוץ לבית המדרש. המעניין אגב, שאלה שמחפשים ערכים מחוץ לבית המדרש, מאיפה הם בכלל רכשו את החוש לאותם הערכים? הרבה פעמים מבית המדרש עצמו, בלי לדעת. למשל, במהפכה הבולשביקית ברוסיה, חלק גדול ממקדמי המהפכה היו יהודים. אומרים שכשלנין היה יוצא מהפוליטבירו, היה אפשר להתפלל מנחה, כי היה מניין. כן. עכשיו, החבר'ה האלה היו כולם אנטי-יהודים מובהקים, אבל כולם באו מהישיבות. עכשיו, מה הם מצאו בקומוניזם? הם מצאו רגישות לצדק החברתי. אבל מאיפה באה להם הרגישות הזאת מלכתחילה? באה להם מבית המדרש. רק הם לא ידעו שמה שדוחף אותם נמצא בספרים שהם עזבו. מובן? מה שאני אומר? טוב, אז זה גם, מה? מה אתה רוצה? לא, הם לא צודקים. הם נמהרים כי הם היו צריכים לבדוק את הדברים לעומקם. זה הטענה. למשל, באיגרת כף, נדמה לי, הרב קוק דן יחד, או איגרת י' ח' עם הרב משה זיידל. הרב זיידל שואל אותו, למה אנחנו כאלה קשים עם האפיקורסים? כן? יש הלכות קשות מאוד להכנס לאפיקורסים. אומר הרב קוק, עונה לו, לא נתנו חכמים דין אפיקורוס, אלא למי שבא מתוך ודאות, ולא מי שבא מתוך ספק. ספק זה נורמלי. ודאות זה לא בסדר. למה? אומר הרב קוק, כי אותם האפיקורסים, אם הם היו באים אלינו, היינו בקל פותרים את ספקותיהם. אז זה שהם לא באו אלינו, בזה הם לא בסדר. מגיע להם עונש. מה שמדהים זה שהרב קוק אומר, בקל היינו פותרים. טוב. אז איפה היינו? על כן, הם מתנערים ללחום. טוב, אז הם לא אשמים בכלל. על כן הם מתנערים ללחום על כל קודש ולהחליט השגיאה הנוראה, שצריך לחפש אחרי אידיאלים אחרים, שהם חוץ מאורה של תורה, שכל מי שיש לו קצת דעה יבין וישכיל מה גדול הוא האסון הרוחני והחומרי, שמוכרח לבוא בעקב דעות רעות ומשובשות כאלה, שהם עומדים לעקור חלילה ביצתם של שונאי ישראל, בבחירת אלוהים חדשים, זה ביטוי משירת דבורה, ולהטיל איבה ותחרות בין ישראל אביהם שבשמיים. תחת אשר היה להם להבין שהצדדים היפים שיש לכל שאיפה וכל גבורה ועוז, בין לאומי כללי ובין פרטי, כשהם מתעלים להיות הולכים למטרות רמות, את כולם נמצא בתכלית הסיגוב רק באורה ובגבורתה של תורה. בתכלית הסיגוב, כן? לא שהערכים האלה נמצאים רק בתורה, אבל בצורתם הנשגבה יותר נמצאים בתורה, הם היו צריכים להבין את זה. כן. וכשם, אגב, זה קצת מה שקורה למלך כוזר בספר הכוזרי. מלך כוזר יש לו חיפוש אמיתי. כן? לכן המלאך אומר לו, כוונתך רצויה. אבל כשמלך כוזר מחפש, אז הוא מטבע הדברים מגיע לאיזה פילוסוף. מהפילוסוף הוא מגיע אל הדתות, מהדתות הוא מגיע ליהדות. כי יש לו איזה מין מסלול שמונח בטבע המציאות, שגורם בסופו של דבר להגיע לתורת ישראל, אם אתה ישר עם עצמך. וכשם ש... מה? זה אותו דבר. זאת אומרת, הם היו צריכים לדעת לחפש. כלומר, אתה לא... אפשר נגיד, האם אפשר לבוא, למשל, עוד מעט חנוכה, האם אפשר לבוא בטענה אל הפילוסופים היוונים שהם לא יהודים? התשובה היא כן, אפשר לבוא בטענה. כי לא רחוק מהם הייתה יהדות. היו צריכים להתעניין. לא התעניינו. וכשם שדברי ימינו הם עדים חיים על זה, שבכל עת שעמדנו בחוסן הכללי והמדיני, היה תמיד מעוזנו בשם השם אלוהי ישראל, וירידתנו לפי הערך של עזיבתנו את שמו הגדול ללכת אחרי אלוהי נחר הארץ, לשאוב ממעיינות זרים. כלומר, זה, תסתכל בהיסטוריה, כשנהיינו עובדי עבודה זרה, חרבה מדינתנו, כשהיינו נאמנים לשם, היינו חזקים. ועכשיו, שכבר אנו מכירים עד כמה מיעוט ההכרה של עצמותנו הפרטית הטבעית לנו, עשתה בנו שמות, ותפזר את כוחותינו ומבחרי בנינו להיות נותרים כרמי אחרים, ואת כרמנו לא נטרו, קים בו ככוהו, וישסוהו. כן, מה הוא מדבר כאן? פסוק בספר שיר השירים. כן, אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש, בנעימי ניחרו בי, סמוני נותרה את הקרמים. כרמי שלי, לא נתרתי. מה זה סמוני נותרה את הקרמים? אני השקעתי את המאמצים שלי בקניינים של זרים, של אחרים. דבר מעניין, משל, כולנו מתפארים מזה שפרסי נובל הם של יהודים, נכון? פרסי נובל, כל היהודים פרסי נובל. אגב, יש בכל זאת, בגלל פעילות של כמה ארגונים אנטישמיים, לפעמים פרס נובל ניתן גם לגוי. קורה. אבל השאלה היא, הפרסי נובל האלה, מה זה? זה, האם זה ביטוי של היהדות? לא. זה ביטוי של התרבות המערבית במיטבה. אבל בסופו של דבר, זה שייך לאדום, לא לישראל. ולכן זה נקרא, סמוני נותרה את הקרמים. כרמי שלי, מה שיש לי לומר, הייחודיות שלי, לא נתרתי. אז גם, מה?
הכרם נובל.
הכרם נובל. אה, כן. כן, 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 ברור, ברור, ברור. ולכן אתה אומר שניתן לבעל פרס, אם אתה מנקל את זה נכון. טוב. כי אם בוקיקוהו, וישסוהו. כרם בוקק בית ישראל. בוקק הבנה מקולקל. על כן, עלינו כעת, לשוב, לשאוב, היה פעם יהודי אחד שהיה רחוק מאוד מיהדותו, היה חבר בתנועה הטרוצקיסטית, רבולוציונר והכל. והמקצוע שלו היה אח בבית חולים, היה מטפל בזה. מסיבות מסובכות ומשונות הגיע לישראל, והוא עבד בבית חולים פה בירושלים. ונתנו לו לטפל ביהודי זקן, זה היה הרב צבי יהודה קוק. והרב צבי יהודה, שהיה מאוד מאוד חלש, היה איתו בחדר, אמר לו, נדמה לי שכבודו צמא. וכבודו ירווה את צמאונו רק כאשר ישאב ממעיינו העצמי. המילים האלה החזירו אותו בתשובה. טוב. על כן עלינו כעת לשוב לשאוב בססון ממעייני הישועה של תורת אל חי אשר בקרבנו, שבה אנחנו מצוינים. וזה יסוד כוחנו ורוממות קרננו. ואם נעזוב זה היתרון, אין לנו כל מאומה. כי אם חולשה ורפיון צל מוות ולא עושה דרים. טוב, זה, הייתי אומר, זה כמעט דרשה קלאסית של רב. הוא אומר, מה לכם לעסוק בחוכמות של הגויים? יש לנו יותר טוב אצלנו. בסדר, לא רע. האם זה כל מה שיש לומר? לא. ודאי שהרב גם מוסיף בכמה מקומות, שצריך גם לדעת לעשות בירור בין בתוך הדרכים הזרים, מה בכל זאת טוב וצריך להביא אלינו. לא, זה לא מדע. הוא מדבר פה על דעות. דעות. לפני כן דיברתי על, כן, דיברתי על מדע, לאו דווקא גם, נובל זה לא רק על מדע. כן, זה זר במובן הזה שזה לא מה שייחודי לנו. כלומר, עם ישראל הוא חכם, וגם הגויים חכמים. אז זה לא, זה שאנחנו גם חכמים כמוהם, זה לא משהו ייחודי לנו. זה הכוונה. בסדר? יש לנו גם תוכן משלנו. הרי על זה אמרו, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. יאמר לך אדם, יש תורה בגויים, אל תאמין. אז מה עם תורה? כן, כמעט ולא עסקנו במהלך ההיסטוריה בהנחלת הערכים התורניים שלנו לאומות. והשאלה היא תמיד, האם יש רלוונטיות של התורה לשאלות הגדולות המנסרות בחלל העולם? היא שכן, אבל לא תמיד יודעים לעשות את זה. כן, אבל ברור שיש לתורה תוכנית אוניברסלית שאיננה פונה רק לבית הכנסת ולשולחן שבת. איך אתה פותר את בעיית ההתחממות הגלובלית? יש לך מה לומר על זה? כן?
אולי כי יש מדע, לא כי יש תורה.
אולי כי יש תורה, יש מה לומר? אני חושב שיש מה לומר כי יש תורה. על זה. כן? אגב, אתה אומר את זה בקריאת שמע כל יום. אם יפתה לבבכם, ועצר את השמיים, נכון? יש איזשהו קשר. אז צריך להבין איך הקשר הזה הוא אפשרי. מה הקשר בין העובדה שאני, נגיד מוסרי, וזה שפתאום יש ממטרים. יש קשר? כן, צריך לבדוק.
כן?
האם להנחיל את התורה לגויים זה דבר נצרך? אני חושב שכתוב, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אני גם יודע שיש בסוף כל תפילה יש טקסט שנקרא עלינו לשבח שמסתיים ב-על כן נקווה לך. לראות מהרה בתפארת עוזיך.
למה זה לא בא
לידי ביטוי בהיסטוריה? זה דבר מאוד מעניין. שאגב זה כן בא לידי ביטוי בהיסטוריה בתקופת הנביאים. הנביאים היו נשלחים אל האומות. למשל אני חושב שביום הכיפורים במנחה קוראים בספר, איזה ספר? יונה, נכון? למי נשלח הנביא יונה? לגויים. כן, לא רק הוא אגב, גם ישעיהו הנביא וכולי. אנחנו מבינים שיש תוכן אוניברסלי ברור בתורה, אבל במהלך הדורות לא עסקנו בזה. למה? לא עסקנו בזה משתי סיבות. או בגלל שהיינו עסוקים בהישרדות, כלומר, לא ידענו אם יהיה לנו אפשרות לחיות לא מחר אלא היום. אז כשאתה כל הזמן עסוק בהישרדות, אתה לא יכול לטפל באחרים, גם אם זה התפקיד שלך. ואחר כך, כשהייתה אמנציפציה, עסקנו בבעיה אחרת, רצינו להיבלע בשטח, בנוף, שלא ירגישו אותנו. כן? ברור. אז לכן כשאתה או במצב של הישרדות או של התבוללות, אתה לא יכול לטפל באחרים. מתי חזר אלינו הכוח? מאז שהקמנו את המדינה. כן? ואז יש לנו משימה אוניברסלית שאותה צריך לבטא. כן.
הם מכירים יותר כוזרי, נחשף לזה דרך זה שהוא מחפש. אז מה, אז איך
אתה מבטא
את מה שאנחנו צריכים לעשות, להקרין?
יש לנו מלא הקרין, ברור. מה, לא הבנתי את השאלה.
צריך להיות אקטיבי שלנו או אקטיבי החיפוש שלהם?
אז זה תלוי בתקופות. אבל בימינו, העולם מצפה שיהיה לך מה לומר. כן? אני זוכרים את הציטוט הזה מרוסו, נכון? על היהודים. כן, מה אתה אומר?
מה אומרת שאסור ללמד תורה לגוי?
אסור ללמד תורה לגוי, זה נכון. 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 יש תורה לגויים. כלומר, יש, אתה לא מלמד גוי תורה, אבל יש לתורה מה ללמד את הגויים. ועל זה יש הרבה מה לדבר. כן? מאירי אומר, למשל, במסכת סנהדרין דף נ"ו, שאם גוי רוצה ללמוד תורה כדי לבדוק אולי תורת ישראל נכונה, מלמדים אותו. לא. אם הוא רוצה לדעת מה של התורה לומר לו. כן, זה רבי מאיר אומר, לא? שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול, כתוב שם על תורה. נוכרי שעוסק בתורה.
אין ייאוש בעולם פרט של אדם הכללי.
ג'א וולד. כן, מה אתה אומר?
שם, גם מה שדיבר במאיר, לא מה שהתורה נדע את הכל כעולם.
כי תורה מאיתית, כתוב ככה. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו. ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. עד כאן דברי הגויים לפי ישעיהו ולפי מיכה. כלומר, מציון תצא תורה, יש תורה שיוצאת. והתורה הזאת שיוצאת היא החובה שלך. אז הגמרא כנראה יודעת את הפרק הזה. אלא יש אופנים שונים, איך אתה מלמד תורה לגויים או איך אתה מלמד תורה לישראל. במיוחד, שלפי הרמב״ם, ולפי החתם סופר בהבנת הרמב״ם, ברגע שאדם קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, אז מלמדים אותו תורה. בסדר? אתה חולק על החתם סופר? בבקשה. מי אתה שתחלוק על החתם סופר? כן, מה אתה אומר? ספרו בגויים כבודו. זה פסוק. יעיין הכבודו באיגרת תף קוף נון זין. כולם מגירים את איגרת תקנה, תף קוף נון ה. אבל תף קוף נון זין לא מכירים, נכון? אבל אם אתה תראה מה שכתוב שם, אתה תבין. כן? רק שאני, כיוון שאין לי הספר לידי, אני לא יכול לקרוא לך. כרך בית. איגרות בית. איגרות. זה ספר איגרות, איגרות שימושי. איך כתוב כאן? כדאי לשים לב למקור הזה. רגע, איפה? אוף. הנה. לכבוד הרב החסיד היקר וכו' וכו'. החוברת דת ישראל מעשה ידי כבודו. הסביעה אותי נחת. כתבת חוברת נקראת דת ישראל. תוכנה וסגנונה רצויים הם. נכון. תוכנה וסגנונה רצויים הם. כשאומרים למישהו מה שאתה, כוונתך רצויה, מה בכוונה? מסעך אינו רצוי. כלומר, זה לא שווה כלום מה שכתבת. אבל תוכנה וסגנונה רצויים הם מכוונים לחבב את התורה ואמונת אומן. יוכל כבודו להשתמש בה בתור כוח מעורר פנימי, שראוי לנו לגשת לעבודה זו של ספרו בגויים את כבודו. ומאמרו יהיה לזה מעין דוגמה. אבל הוא, כמו שהוא, אי אפשר שיתאים למטרתו הרצויה, מכמה טעמים שקצתה מבהר לכבודו בקצרה. כלומר, מה שכתבת לא שווה כלום, משלוש סיבות. סיבה ראשונה, אי אפשר לבוא לאומה רחוקה במובן הרוחני, כי אם במה שכתוב מפורש, ולא בדברי אגדה ומסורת חז"ל, כי אם כשמפרידים הדברים ומבארים, זה כתוב בתורה, והמסורת של האומה מודיעה כך וכך. וכבודו ערב בכמה מקומות עניינים מקובלים עם עניינים מפורשים. ב' חוכמת הנפש של וייזל שהרחיב בה כבודו. אין בה חידוש כלפי עם משכיל כיפנים. וגם היא כבר ליקויה בזקנה בכמה עיקרים לפי המדע החדש. כלומר, אתה כותב חוברת ליפנים, אבל אתה לא יודע לכתוב. אתה משתמש במדע ישן. ג' אי אפשר להושיט תוכן דתי עליון לעם זה בביטויים של עלבון על מייסדי דתות. יהיו מי שיהיו, אנחנו צריכים לדבר רק על היתרון הקדוש העליון של תורת השם והשלילה מאליה הבאה. ישנם עוד דברים להעיר ואי אפשר כעת להעריך, אחתום בברכה וכבוד הקטן אברהם יצחק הכהן קוק. כלומר, סך הכל יורד עליו. עכשיו, זה גם מסביר מדוע, לא אמרתי, את שמו, נכון? בשביל מה ללכלך. אבל מה שהרב כאן אומר, הוא לא בא בטענות בכלל על עצם הפנייה אל היפנים, בדברי תורה. אלא רק הסגנון, אתה לא יודע לדבר יפנית. בסדר? טוב, כן. כן, ודאי, ודאי. לנצרות הראשונה, כן. כלומר, ברגע שהתחילו ללמד תורה לגויים, לא עשו את זה בזהירות רצויה, ואז יצא קלקול. כן.
מה העניין שלא לבוא לגויים בדבר שהוא
נדרג שאל את הרב קוק, לא יודע. טוב, הלאה. ממשיכים. אמנם, מתוך הציור הכוזב שנצטייר בלבב בעלי הכישרון, העודרים במערכה בספרות ובחיים בפועל, שיסודה של תורה בעומק המטבע שלה היא אותה שמצטיירת לרגלי ראות דרכי חיים, ואולי גם כן דברים כתובים ונתפסים של אנשים כאלה, שלמרות היותם בלתי עלולים להשחית וקרובים להיכנע למוסר ויראת השם, אינם מסוגלים כלל ולא יחפצו ולא ישתדלו להוציא אל הפועל דרך של חיים הבא מכוח עז של דעת השם הבא מאמיתתה של תורה כשהיא נשמרה ונעבדה כראוי ונעבדת כראוי. על כן, רק בתיתנו מקום רחב ידיים לבריאות, רחב ידיים לעיונה של תורה בסיתור נכון אל בנינו הצעירים, לכל אחד כראוי להם, ולגדולים המגודלים בתורה ויראת השם כראוי להם, כדי שיצא כוח הגבורה והעוז הנמצא בתפארתה של תורה אל הפועל, להראות לכל הרחוקים מה הם החיים העדינים והמלאים הוד, שהם נובעים ממקור תורת אמת, רק אז תסור ותמחק מן הלב המחשבה הרעה, המקטרגת ואומרת נואש. אין נואש. לכל הטבה של תשובה אל שם השם יתברך ושמירת התורה והמצוות, משהו יסוד קבוע בגאולתם של ישראל, שאינו בא כי מתוך תשובה. כן, הרי חמזל אמרו, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. אז איזה תשובה? לא תשובה קטנטונת, אלא תשובה גדולה. אבל מאהבה שהיא לעולם מחוברת עם דעה והבנה כדי תיקון רבנן, לומר תשובה אחר בינה. כדכתיב, ולבבו יבין ושב ורף עלו. זה בגמרא, במסכת מגילה, יש דיון שלם על סדר הברכות של 18. ואז חז"ל אומרים, למה ברכת הרוצה בתשובה באה אחרי חונן הדעת? כי תשובה זה אחרי בינה, שנאמר, ולבבו יבין ושב. אבל אם אדם שב לא מתוך לבבו יבין, זו תשובה קטנה. שאומנם יכולה להחזיר בתשובה 2 מיליון אנשים, אבל גם תגרום לדחייה מתשובה של 8 מיליון אנשים. כן? כלומר, אתה אומר, הצלחתי להחזיר בתשובה כך וכך אנשים, כל הכבוד. כמה אנשים הרחקת על ידי זה? תחשוב, כן? אבל תשובה, מה? מה? מגילה י"ז. אבל תשובה שאינה י"ז עמוד ב'. אבל תשובה שאינה מתוך בינה, לא תוכל להגיע למטרתה הרצויה. על כן קמים עליה נגד התשובה הזאת, סותנים ומהרסים. יגידו אתה, עם התשובה שלך, אתה עוד תהרוס את המדינה. כי אלה שלא חוזרים בתשובה, אצלם ההשכלה, אצלם הממון. אם אתם בעלי התשובה תשתלטו על המדינה, תהיה לנו קריסה כלכלית וביטחונית, ואנחנו נחזור אחורה אל התקופות האפלות והפרימיטיביות של העולם. כן, זה בדיוק מה שהרב אומר. תשובה קטנה גורמת להתנגדות, בצדק. ואלה הם ייסורים של אהבה. אז כאן, תראו, איך הרב כאן מבין ייסורים של אהבה? ייסורים של התשובה מאהבה, שגורמים להאהיב אותנו, להבינו שבשמיים, שנאחוז בדרך הטובה אשר ציוונו השם, נדרוש השם ועוזו, למה נוכל להתהלל בשם קודשו, ולהשתבח בתהילתו תמיד, לעיני כל הגויים, תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא, יהלל יה. יה, למה יה? יה זה הצד האידיאלי של שם הוויה. כן, מה אתה אומר? לא, זה שיש התנגדות לתשובה הקטנה, זה ייסורין, שמביאים אותנו לאהבה. זה מה שהרב אומר. אבל מה זה לא הבנתי, ואיפה? מתחילת הפסקה כתוב, לרגלי ראות דרכי חיים, כלומר כשהם רואים, בעקבות זה שהם רואים דרכי חיים, שאינם תואמים את הגודל של המוסריות והחוכמה. כן. האם ספרים במהלך הדור שנתנו לתורה בגויים? לא, לא היה. לא היה. בשביל זה יש בית מדרש. בסדר? טוב.
הרב, מה כמובן שם אידיאלי של שם הוויה?
אגב, סתם לזכור, התנ"ך, שהוא בכל זאת ספר משלנו, הוא רב המכר הבינלאומי. ויותר קל למצוא תנ"ך בבתים של גויים מאשר בישיבה. פעם הייתי באיזשהו אזכרה לתלמיד חכם, והגיע הרב לדרוש, וביקש, רגע, רגע, תביאו לי תנ"ך, חיפשו בכל הישיבה ולא מצאו. כן, מה אתה אומר?
מה הכוונה של הרב אמר השם אידיאלי של השם הוויה?
לא, הצד האידיאלי של שם הוויה.
מה זה, יה?
כן, יוד ה, נכון.
אז מה הצד השני, לא אידיאלי?
מה הצד השני? וו ה.
אז זה מטריאלי?
לא, לא אידיאלי, אבל לא זה מטריאלי.
אז מה כן?
פרגמטי. בסדר? טוב, פרק למדת. יאללה, השתלמות האדם צריכה להיות בחפצו ויכולתו. כלומר, יש חפצים, יש יכולת. זה לא אותו דבר. יש מה שאני חפץ, מה שאני יכול. יש זה לקוח משיר הייחוד ליום שלישי. בשיר הייחוד נאמר, יכולת השם בחפצו קשורה. פשוט, הקדוש ברוך הוא רוצה, מיד זה נעשה. הוא אמר, ויהי. אצל האדם יש הפרש בין החפץ לבין היכולת. אבל כשאדם משתלם, אז הוא צריך לדאוג לשני המישורים, בחפצו ויכולתו. כש... מה?
יש
אפשרות
לקשור, אם אני מתפתח בחלק של החפצו, יש לי את האפשרות
להתפתח ביכולתו? לא, לא דווקא. לפעמים אדם רוצה דברים מאוד מאוד, ואין לו יכולת. כן? זה לוקח זמן, עד שהיכולת מתאימה את עצמה לחפץ. לפעמים זה לוקח דורות. כשיוציא אל הפועל את הכישרון המוסרי באופן נשגב, יחפצו שלם ומנחה אותו אל המטרה הרצויה, וכשיוציא אל הפועל את כישרונו המדעי בכל חוכמה עיונית ומעשית וכל מלאכה, תשתלם יכולתו. כן, מדובר כן, על שני מישורים שונים. כשנעיין יפה, נראה שחסרון החפץ הוא מונע יותר גדול מחסרון היכולת. ולולא חסרון החפץ, כבר היותר רע שנמצא במצב האנושות היה קרוב להיות מתוקן. כל שליטת האדם באדם שרע לו, נובעת יותר מחסרון החפץ מאשר מחסרון היכולת. זהו, היא עובדה. כן? כלומר, מה אני בעיקר? אני בעיקר רצון או בעיקר יכולת? ברור שאני בעיקר רצון. כי למשל, האדם רוצה לעוף. אז הוא המציא את המטוס. כן? למרות שהוא לא יכול. אדם סתם ככה לא יכול לעוף. אבל כיוון שהוא מאוד מאוד רוצה, אז בסוף הוא מצא המטוס. כלומר, החפץ הוא זה שהניע את היכולת. לא הבנתי את השאלה. פרשנה דבריך.
יכול להיות מצב שבישיבה שבו המורים, שבה הולכים להתקרב אנשים, זה שבעצם רוב העיסוק הוא עיסוק ביכולת, בחוכמה, והוא לא עיסוק דווקא במוסר, ברצון.
נכון, ואז מה?
פה אומר הרב
שזה... הרב אומר מה צריך. על כן, אם נבוא לדון על מצבה של איזה אומה, מתי אנו יכולים לקרוא אותה בשם אומה חיה? ומתי יתחיל הייאוש לתוקפנו אודותיה, תלוי יסוד הבחינה בחפץ הכביר שלה ובבחירתה להיות קיימת בתור אומה. טוב, זה בעצם ביקורת חריפה על אירופה של ימינו. אירופה של ימינו, בחלקה הגדול, במיוחד בחלק המערבי שלה, איבדה את חפץ החיים. מכל מיני סיבות, אבל זאת היא עובדה. עד כדי כך שבקשת משמעות החיים מביאה לידי ייאוש. העידן המודרני רצה לשחרר את האדם מן השליטה הקולקטיביסטית, ולכן במאה ה-20 הייתה יותר ויותר הדגשה של הערך של היחיד, האינדיבידואל. עד כדי כך שהיום האידיאל זה המימוש העצמי. אני מממש את עצמי. מתוך מחשבה, הכיוון הזה בא מתוך מחשבה שזה יביא אושר לאדם. התוצאה היא צריכה בלתי מובנת של נוגדי דיכאון בעולם המערבי. כן, כלומר, אנשים צורכים כמויות עצומות של נוגדי דיכאון. זאת אומרת שההבטחה שהעידן המודרני נתן לעולם על ידי המימוש של היחיד, לא הביא לתוצאות שציפו. נכון? זה משהו. מה?
מה היה חסר?
מה היה חסר? משמעות. כאילו שאני מקבל משמעות בזה שאני מנותק. התוצאה בדידות. יש מדינות ששם יש משרדים למלחמה בבדידות. עד כדי כך. כן. כן. לא, זה לא טוב. לא, כי העניין הוא ככה. יש שני סוגי אידיאולוגיות. אידיאולוגיות כלליות שמוחקות את הפרט, אידיאולוגיות אינדיבידואליסטיות שמוחקות את הכלל. בגלל שלא השכילו להבין שכלל צריך לפרט ופרט צריך לכלל. כלומר, אם אתה, למשל, אדם רוצה לממש את החיים הפרטיים שלו, אם הוא לא יחובר אל הכלל, הוא הופך להיות בוע. אז לכן החיבור אל הכלל איננו ביטול הפרט, אלא לפעמים העצמת הפרט. בסדר? כן. כשהרב ציודה אמר לאותו אח בבית חולים, אתה תרווה את עצמך מן המעיין העצמי שלך, הוא התכוון ליהדות. שזה החיבור אל הכלל. בסדר? זה בדיוק העניין.
כן.
מה?
בדיוק שהרב אמר.
כן. נו.
למה דווקא מדובר אנשים רווקים?
לא. לא, האדם היום חי לבדו, ולכן גם הזוגיות מתפרדת. כי הזוגיות היא בנויה על עסקה. מה אני מרוויח? אז עושים חשבון. והחשבון הזה מתפרד בגיל מסוים. כן.
קשור להתרחקות שלהם
יכול להיות אדם רווק שהוא מחובר אל הכלל, והוא עושה הרבה דברים מעל הכלל, כן. לא, זה קשור להתרחקות של אירופה המערבית ממשמעות. כן, כלומר, עברו מאידאל לאינטרס. הרי כל אדם גם נותן וגם מקבל. השאלה היא, האם האדם נותן כדי לקבל, או שהוא מקבל כדי לתת. אם הולכים לפי האופציה הראשונה, אז זה ייאוש. אם הולכים לפי האופציה השנייה, אז יש תקווה. לכן, למשל, באירופה היום, ממעטים להביא ילדים. זה העניין, כי בשביל מה להכביד על עצמי, ולא עוד, אלא להביא עוד אדם אומלל לעולם. כן. לעומת זה, מדינת ישראל, עם דמוגרפיה עולה מטורפת, בכל העולם, יותר מכל העולם המערבי. סימן שאנשים, למרות כל הצרות של מדינת ישראל, מאמינים שטוב לחיות. טוב לחיות פה.
כן.
לא הבנתי את שאלתך.
שמקודם הרב דיבר על החמימות גלובלית.
לא אמרתי חמימות, ההתחממות.
ההתחממות גלובלית.
כן.
ועכשיו על זה ש... יש מדינות שאומרים שיש הרבה אנשים, אז עדיף לא להוליד מלא ילדים.
מלטוזיאני. כן, זה מלטוס.
אז זה פוליטיקה סתמית, כאילו. זה לא נכון.
היום מדברים על זה, למשל בכיכר החטופים, הייתה ילדה שאמרה, יחזרו החטופים וסוף סוף נוכל לטפל בבעיות האמיתיות, שזה משבר האקלים. אנשים זקוקים לדת. טוב, על כן, אם נמצא, אסרה, על כן, אם נבוא לדון על מצבה של איזו אומה, מתי אנו יכולים לקרוא אותה בשם אומה חיה? ומתי יתחיל הייאוש לתוקפנו אודותה? תלוי יסוד הבחינה בחפץ הכביר שלה, ובבחירתה להיות קיימת בתור אומה. ואם לפעמים נמצא שהתגברות החפץ יהיה נדמה כאילו היא מעיקה להתפתחות היכולת, איננו מביא כלל לידי ייאוש נצחי, כי ברור הדבר שבכל מקום שהחפץ מתגבר תימצא היכולת. יען שהחפץ הוא העד הנאמן על הכלל שהוא מרגיש ביתרון חיותו, וכיוון שהוא מרגיש ביתרונו כבר הוא ראוי להחזיק ברכה, על כן. אם נמצא את אבלי ציון וירושלים שהם חלושי כוח דואבים וכואבים מזיכרון חורבן בית קודשנו ושיממות ערי אלוהינו מעומק הרגשת ירידת כבודנו ונפילת עטרת ראשנו. כל מה שנמצא שהגלות והשפלות פעלו ביותר לדכא את הרוח הוא לנו לאות ששם הרגשה החיה של החפץ האדיר מקננת. מה הוא מתכוון? ככל שאתה רואה שאדם יותר אבל על החורבן, זה סימן שהוא יותר חי, כי אכפת לו. כן, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כי אתה אכפת לך מירושלים, יש אחד שלא אכפת לו, טוב לו עם זה. כן? ובמקום שחפץ אדיר נמצא, בטוחים אנו שאור השם מזרח ושערי יכולת עוד ייפתחו, כך היא המידה בכללות כל עם ועם. אלא שכל העמים שאין להם מטרה נצחית בעמה מותם, לא מצינו כלל שהחפץ מתקיים בדורות שעברו אחרי פיזור כוחותם הלאומיים, מפני שכבר פסקה הרגשה של הכרת היתרון בחיים לכללותם בתור עם, אחרי שנפסקה שלשלת התועלת שהיחיד נהנה מהאיגוד הכללי. כלומר, ברגע שעמים הוכנעו והתפזרו, לא הייתה להם תקומה. על כן, בטל החפץ הלאומי של העמים הקדמונים שעברו מן העולם, ועם עבדת החפץ באה עבדת היכולת באפס תקווה לעתיד. כן, סיפרה לי פעם מי שאחראית, על בית חבד באתונה. שאל אותה, הבן שלה, מה זה תשעה באב? אמרה לו, תשעה באב זה היה לנו מקדש, והוא חרב, ולכן אנחנו בוכים. יום אחד הילד מסתובב באתונה, רואה מרחוק את האקרופוליס. שואל את אמא שלו, מה זה? אומרת, פה ליוונים היה מקדש. אז מתי הם בוכים? אין. כן. מה שאין כן, עם השם אלה, עם עולם, כי מהעץ ימי עמי, תעודת צורכם לעצמם ולעולם, להיות לעדעד בתור עם. לא פסקה? על כן לא פסקה מהכרתם, וכפי גודל ההכרה, פועל החיסרון, דיכאות הרוח. אז זה שאנחנו עצובים בתשע באב, זה המחיר. אבל זה המחיר של החיות. ואלה נתקעי הרוח המתנודדים למראה עין כצללים, הם הם נושאים בקרבם גבורה נפלאה של חפץ אדיר וטוב, לראות בשמחת גוינו, ובכל עת שתגלה ותראה עת לעשות לשם ועמו מהם או מתולדותיהם, יהיה מתגלה כוח החיים הכלליים, כאן מתכוון לכוח של הציונות שקם מתוך השאיפה הזאת, אז ידלק היה לפיסח ותרון לשון אילם, ובאו ורעננו במרום ציון.